כל מחלוקת שאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים, אפילו אמר חיים וולוז'ין, אם אתה מתכוון לשם שמיים מכיוון שאתה אדם קטן ואתה לא הלל בשמי, לא תסמוך על עצמך, עדיף שתימנע. כי ברגע שיש קצת שלא לשם שמיים, לא משנה שהמטרה הסופית שלך זה ברור שאתה צודק והמטרה הסופית היא לשם שמיים, האש של המחלוקת תכלה כל חלקה טובה. אתה אין סופו להתקיים, אתה לא תצא חי על מנת להגשים את כל המאוויים שרצית, מטרות המלחמה. אם כמות כל האנשים ימותו אלה, הכוונה הם ימותו למרות אפילו שהם צודקים, כלומר לא השם שלחני, נגיד שזה חלילה, אתם צודקים, כל זה אתם תמותו ככה או ככה. למה? מכיוון שברגע שנפגענו והדלקנו אש המחלוקת, זה מחלה המון דברים. אי אפשר לבנות משהו תוך כדי מחלוקת. מחלוקות משאירות אדמה חרוכה, מחלוקות זה כמו אש וצריך לברוח כמו שאתה בורח מאש, וצריך להבין את הכוח ההרסני, ואז אתה אתה אלרגי למחלוקות, אתה מריח משהו כזה, אתה מבין שלא בשבילך, אתה חייב פשוט לברוח. ולא כמו אנשים שדווקא מחפשים, כי זה האקשן, הם אנשים שלא הצליחו לבנות כלום. אנחנו יודעים שמחלוקת שלא לשם שמיים, רבים בינם לבין עצמם, הם לא באמת שומעים צד שני, זה כורח ועדתו. והסממנים שזה נהיה לשם שמיים זה כשאתה מכבד. אני כתבתי עכשיו משהו בסרוגים נגד הרב אילאי אופרן על הדברים שלו, ואנשים אמרו לי, למה אתה כתבת הרב? אם אתה כזה מתווכח איתו, אתה משוכנע שהוא טועה, ושכתבת גם דבריו רדודים ודבריו ידודיים, אז אתה סותר את עצמך. מהטופקים זה מה שהם אומרים, אתה אומר שהוא לא צודק ואתה בשטף קצף רדוד, ילדותי, זה מה שאתה אומר, אותו זמן אתה קורא לרב. אז משמע מחזל שברגע שאתה לא מוכן להגיד רב, מה זה רב זה? כך הוא נודע והוא מנהיג קהילה, וברגע שאתה לא נותן לו למישהו, לבר פלוקת שלך את הלגיטימציה, זה סימן שמתחיל להתערב פה משהו שלא לשם שמיים. ואם אתה רוצה שסופו להתקיים, תקפיד על הכבוד. איזה שיטתך יכול להיות שצריך להוריד כבוד, זה לא כדאי, יכול להיות שזה נכון, לא כדאי, כי אז המחלוקת עוברת למפלסים אחרים. עוד סממן של מחלוקת שהיא לא לשם, שהיא לא לשם שמיים, אם אתה יודע מיודעים שאתה משאיר פה אדמה חרוכה ואין לך כוח באמת אחרי זה לתקן את מה שפגעת, אז זה ברור שמחלוקת כזאת היא לא לשם שמיים. יש אבש בנחום אלן, נחמן מאודינקה, אין הרבה ויכוחים, אבל אז נכנסו כל מיני אנשים יותר קטנים והם יותר קלים. ידוע שמשם של הרבי הרבה יותר חזק והרבה יותר לוחמני מהרבי, תן להם, תן הילד ושם. ברגע שאתם נכנסים, והוא המשיל את זה, שניים מנסים לבנות כתר, בא מישהו שלישי ומרוב שהוא כועס על זה ש... כלומר יש לוויכוח איך לבנות את הכתר, איפה בדיוק לשים את היעלום, ובא מישהו שלישי, לא קשור, לא אכפת לו מהכתר, ודוחף את ה... הוא בעד בצד אחד, מסתכלים עליו, מה אתה קשור? אתה עובס את הכתר, אתה בכלל לא מוסיף לכל המעמד שלנו. הסממן הכי פשוט זה שהילד ושם לא נמנעו מלשאת את זה. דוגמה שמביאים שהמחבר והרמה, ששניהם כתבו ספר, והמחבר כתב ספר שהוא גם דוד יוסף, אחרי זה גם דשרן ארוך, שהוא גם מביא דעות אחרות, דעות של אשכנזים, אבל הוא נוטה לספרדים, והרמה כתב ספר, והרמה ראה אחרי זה שהמחבר כבר הולך להוציא, הוא גנה זה כל מה שהוא עשה, כי הוא מבין שאם הוא יפיס את זה, אז יהיה מחלוקות עצומות, עם ישראל יתחלק לשתי כתות, גם זה הוא התאחד וכתב את המפה על השולחן. יש אומרים בדרך חלצה שלא בדרך חידוד, כמובן לא מערבים אגדה והלכה, ידוע שיש מחלוקת אשכנזים וספרדים, רמב"ם ורבנותם, איך לשים מזוזה. הרמב"ם אומר עומד, רבנותם אומר שוכב. אף פעם לא הבנתי את הפשרות של אשכנזים שהרמב"ם אומר באמצע. יש משהו דומה שדיברנו על זה, שיש ספק לאשכנזים אם נברך פעמיים, גם נברך על שראש. אז אנחנו מברכים ואומרים ברוך שם כבוד מלכותו ורמב"ם. כלומר, תחליט, מה זה הדבר הזה באמצע. אבל אנשים אומרים, זה מאוד יפה, זה פשרה. אתה נכנס לבית, זה הסממן של שלום בית, שאתה יודע לוותר לשני, ואדם לא ככה ולא ככה, פשרה. יש לזה חובה, זה לא כזה ולא כזה, אז אולי אף אחד לא יוצא לזה חובה. קודם כל זה לא מעכב, לפי כל הראשונים. אז יצא שאתה לא עושה את זה לך תחילה, על מנת לעשות פשרה, על מנת לבטל, או שגם זה שאומר מועמד יכול לחיות עם זה שזה קצת מוטט, וגם זה שאומר שוכב יכול לחיות עם זה, ואז זה פשרה שמביאה שלום. בוקר טוב.